אבישי גרינצייג עם איפכא מסתברא, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכם, אנחנו בפודקאסט איפכא מסתברא, פרק מספר 9, וכיאה למספר 9 אנחנו מביאים את דוקטור יעקב בן שמש, ש... מי כמוהו ראוי להיות האורח התשיעי שלנו?
מספר 9, כן.
מספר 9. חלוץ או קשר התקפי, אני לא יודע. מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך? תודה רבה, אני שמח להיות פה. יש לך פודקאסט יוצא מן הכלל, והקשבתי לפרקים גם עד 9.
שמעת את כולם?
לא יודע אם את כולם, אבל את רובם.
או, איזה הכי אהבת? תקלתי אותך.
רון שפיר היה לי מאוד מעניין.
בסדר, אתה יכול לעצור פה ככה, שלא...
אוקיי, אז לא...
בסדר גמור. גם הרחנו את עמיתך לקריאה האקדמית אונו, פרופסור עמיחי כהן.
נכון, גם אותו, גם אותו.
ראית שלא, אני לא רוצה שיהיה לך סכסוך ומריבה בתוך הקריאה האקדמית אונו. יפה. טוב, אז אתה מומחה למשפט חוקתי, מרצה, כמו שאמרנו, בקריאה האקדמית אונו, והשנתיים האחרונות בהחלט העלו את קרנו בציבור של התחום הזה, תחום המשפט החוקתי, ומילה, המרצים למשפט חוקתי הפכו להיות סלבים באולפני הטלוויזיה ובמשדרי הרדיו, וגם בראיונות בעיתון. הופתעת שפתאום הפכתם להיות?
מאוד, מאוד, באמת, אני אומר את זה כל הזמן כבר, בכל כיתה שאני מתחיל, שאולי כל הבלגן הזה הוא רע מאוד למדינה, ורע מאוד ליחסי הרשויות, ואולי אפילו מסוכן, אבל לנו המרצים במשפט חוקתי, לא הייתה עדנה כזאת מעולם, וכמו, אתה יודע, כמו שיש מגפות, אז אומרים, הכברנים לפחות נהנים מזה, אז מכל דבר יש גם מישהו ש...
שנהנה מהעניין. כן, אפשר לדבר גם על העניין, אבל נפתח בגילוי נאות. אני למדתי אצלך קורס למשפט חוקתי לפני אי אלו שנים, ואני חושב שקיבלתי 100, אם אני זוכר נכון.
מה אתה אומר?
ממש כך.
שר כוח.
תודה רבה, תודה רבה, שנים של השקעה.
בטוח.
אבל מאוד הופתעתי. מה הופתעתי? המרצה שאני למדתי אצלו, שקראו לו דוקטור יעקב בן שמש, הוא לא האדם שיושב מולי כעת. זאת אומרת, יכול להיות שיש שני דוקטור יעקב בן שמש.
כן.
מה, תסביר לנו, מה השתנה? איך יכול להיות שלפני כמה שנים אתה דיברת, גם, אפילו, אתה יודע מה, אפילו בכיתה דיברת נגד מירי רגב, דוגמה, הכנסת אפילו את משפט אלאור עזריה, אני חושב שזה היה השיעור הראשון בקורס, היה משפט חוקתי, מאוד מאוד חריף נגד הממשלה, מאוד מסביר למה בג"ץ ואת המשפט העליון מציל אותנו, והיום לקחת קו של כמה מעלות הצידה?
יותר ממאה.
יותר ממאה. אז תסביר לנו מה קרה.
תראה, שאלה טובה, זה תהליך ארוך, ואני אוהב לחשוב שלא אני השתניתי, אלא המציאות השתנתה, ואני נשארתי בעמדות הבסיסיות שלי, אבל מערכת המשפט הלכה והקצינה, ויש בזה אמת, אני חושב שמערכת המשפט היום הרבה יותר פוליטית, הרבה יותר אקטיביסטית, הרבה יותר לעומתית לציבור ולממשלה, ממה שהייתה לפני אולי 30 שנה. אז אני חושב שגם המציאות גם השתנתה.
לא, אני לא עשיתי את הקורס לפני 30 שנה.
לא, בסדר, אבל נכון, תראה, אני אגיד לך את האמת, אני עברתי מסלול מאוד מיינסטרים, למדתי באוניברסיטה העברית, ולמדתי את, בעצם בשנים שבהם המהפכות החוקתיות של ברק,
התרחשו,
התבססו. כשאני למדתי משפט חוקתי, עוד לא היה אפילו בנק המזרחי, זאת אומרת, הכל עוד היה in the process, היה הסבירות, אפילו הסבירות עוד לא היה, זה קרה ב-95, אני עתודאי, אז אני התחלתי ללמוד משפטים בראשית שנות ה-90, וכל מה שקרה ב-30 השנים האחרונות, אני הייתי שם, ולמדתי בסביבה שמאוד אהבה את זה, מאוד העריכה את זה, מאוד תמכה בזה, עם מעט מאוד ביקורת, לא שלא היו, היה את רותי גביזון, היה את יואב דוטן, אבל אחד או שניים בפקולטה, ואני הייתי שם, חלק מהרוח הזאת, רוח הזמן הזאת, שבית משפט צריך לקבוע את הערכים, ובית משפט צריך לקבוע את המדיניות, ובית משפט צריך לשמור על הזכויות, ובית משפט צריך לשמור על הדמוקרטיה, והמשפטנים הם שומרי סף. זו התפיסה, ככה התחנכתי. זה דור שלם, דרך אגב, שהתחנך ככה, זה לא רק אני. אחר כך הייתי עוזר משפטי של אהרון ברק, בשנים האחרונות שלו.
עד פרישתו.
עד פרישתו, וגם אני אומר, אי אפשר לעבוד אצל ברק, ולא, לא יודע אם אי אפשר, אני לא הצלחתי לעבוד אצל ברק, ולא להישבות לגמרי, בקסמו האינטלקטואלי והאישי והקריזמטי. אז הייתי בשר מבשרה של המערכת, ולא הייתה שום סיבה שאני לא אהיה.
לא הרגשת שלא בנוח, כאשר בנה והתקבלו להתמחות בעליון, ו... אשתו הציירת, המדענית, הפכה להיות סגנית נשיא בית הדין הארצי לעבודה. אתה יכול להגיד את המשפט, אז לא הרגשנו בזה בעיה.
לא הטריד אותנו אז, בדיוק.
אבל זה, אני חייב, זה בכלל לא היה בשיח בכלל, או שאמרו, מה הבעיה? אפשר לשאול גם על התקשורת, האם העיתונות המשפטית בתקופה היא בכלל לא עסקה במומי בית המשפט העליון בהתנהלות של השופטים?
הייתה איזושהי תפיסה שמדובר באנשים מסוג אחר.
אנשים אחרים.
לא מפקפקים. כן. מי אמר את זה?
יאיר לפיד אמר אז, למה על תקופת ההתנתקות, כן היה מעצר, עכשיו כבר לא, אז אמר, זה תקופה אחרת ואנשים אחרים.
כן, ששחיתות מהסוג הזה, ונפוטיזם מהסוג הזה, זה מירי רגב, ואצלנו זה מקצועי, וזה משפטי, וזה טהור, וזה נקי. שוב, זה נראה מצחיק שאני ככה מדבר, אבל אני אומר לך את האמת, ככה אני התחנכתי וככה חשבתי. זאת אומרת, זה קורה, אנשים עוצמים את העיניים, משתכנעים שהם במחנה הצודק והנכון של בני האור.
ואז ממילא, אפשר להשוות, מה אתה משווה בכלל?
ברור, לא, להפך, אם אתה בא אלינו בטענות, זה בגלל שאתה מושחת, ואתה רוצה שיתנו לך להיות מושחת, ואתה לא רוצה שומרי סף, ואתה לא רוצה פיקוח, ואתה לא רוצה כללים של שלטון החוק. בגלל זה אתה בא אלינו בטענות. כל מי שמבקר אותך הוא רע.
כלומר, כשמעלים טענות כלפי שופט בית המשפט העליון חלד כבוב, זה נובע מגזענות. כלומר, לא יכול להיות שאתה מציג פה התנהלות מאוד לא אתית של שופט בית משפט עליון. זאת אומרת, ברור שמה שמפריע לך זה לא שהוא לא אתי, אלא שהוא ערבי.
ושאתה נגד שלטון החוק, ואתה נגד שופטים, ואתה מטיח בוץ בבית המשפט העליון, משיקולים זרים. כן, זו הייתה התפיסה. אתה חווית את זה עכשיו, זה היה על כבוב, אבל לא חשוב מי, גם אם זה היה ברק, או אור, או זמיר, או you name it, לפני 30 שנה, הם היו מעל לביקורת, ומעבר לביקורת. איך זה קורה באקדמיה, אני יכול להסביר לך. איך זה קורה לכם בתקשורת? זה אני לא יודע. למה אתם, בתור אנשי תקשורת, מאתרגים מערכת שלמה במשך עשרות שנים? זה כבר בעיה אחרת. באקדמיה זה עניין של עדריות, עניין של חינוך, עניין של רוח הזמן, שקשה מאוד לצאת נגדה. זה שם, משם הגעתי.
אבל דווקא האקדמיה זה המקום לאנשים חושבים, בעצם לסתור את ההנחות היסוד.
פלורליזם, מחשבה ביקורתית, בלבולי מוח. זאת אומרת, תשמע.
איפה אתה רואה את זה בלדי ביטוי?
זה שהאקדמיה מחזיקה בערכים ונוהגת הפוך מערכים, זה אחת האכזבות הקשות שלי של העשור האחרון. נאמר ככה. זאת אומרת, אותו מוסד שמתיימר להיות ביקורתי, משמש כלהקת מעודדות של אהרון ברק. ושל כל המהלכים, היום שאני אומר לעצמי, איך יכול להיות שבשנת 95, בית המשפט העליון, ביטל או חייב את ראש הממשלה לפטר שר בממשלה, בניגוד לחוק מפורש, שהחוק אומר, רק אחרי שהוא הורשע בפסק דין סופי, בא בית המשפט ואומר, אבל זה לא סביר כי אמון הציבור נפגע, ואתה חייב לפטר אותו עכשיו שהוגש כתב אישום.
החוק אומר רשאי, ובעצם השופט ברק אומר רשאי חייב.
חייב, וגם החייב זה מהשיקולים שלנו, מילא חייב משיקולים אחרים, משיקולים של אמון הציבור, והאקדמיה המשפטית לא מזדעקת.
אני רק אחדד מה שאמרת, לגבי השיקולים שלנו, כלומר, בג"ץ אומר, לא בגלל שאנחנו רוצים, אלא כי הציבור רוצה.
החוק אומר.
לא, אני אומר, כשברק אומר שצריך לפטר, אז הוא אומר, למה חייבים לפטר? כדי שהציבור יאמין בכם. כלומר, תעזוב את מה שהציבור הצביע, אני חושב שאצל, דווקא אצל דרי, בבחירות האחרונות, הטענה הזאת היא יותר חזקה מצד דרי, יש בעיות אחרות אצלו, אין שום שאלה. אבל להגיד, בגלל אמון הציבור, כשהציבור שלו בחר בו, והוא ידע כבר שהוא הסתבך והורשע בפלילים, אז זו טענה קשה. לפחות לגבי הטיעון הזה, יש טיעונים אחרים.
וכאן אני ראיתי את זה, אמנם אתה צודק, במקום תרופתי ראיתי את זה 30 שנה אחר כך, אבל ראיתי. מתי ראיתי? אצל נתניהו. כשנתניהו נבחר, לא יודע באיזה מערכת בחירות זה היה, והוא רצה להרכיב ממשלה, והוגשה עתירה נגדו ונגד נשיא המדינה, שיקבע בית המשפט העליון שהוא לא יכול להרכיב ממשלה, כי הוגש נגדו כתב אישום, אז נפל לי, עכשיו, גם, זה, בדיוק אני רוצה להסביר מתי, כי זה היה מבחינתי רגע דרמטי. זאת אומרת, עצמי חוק יסוד הממשלה הוא מאוד ברור. כתוב בו שראש ממשלה יראו אותו כאילו התפטר מתפקידו אחרי שהוא הורשע בפסק דין סופי.
כן.
בקצב שמשפט נתניהו מתנהל עכשיו, פסק דין סופי יהיה בעוד 200 שנה, והוא כבר יפרוש לפנסיה אם עוד יהיה בחיים. זאת אומרת, מבחינת המצב החוקי המשפטי, עתירה שדורשת למנוע ממנו להרכיב ממשלה, צריך להעיף אותה מכל המדרגות. לא משום אפילו השיקולים שאני למדתי פעם, של שפיטות, זה נושא לא שפיט, של זכות עמידה, מי אתם בכלל שאתם הבאים, לא מהסיבוגות האלה, פשוט כנימוק משפטי אין מאחורי העתירה הזאת, כלום ושום דבר. ובאמת, העתירה נדחתה, אבל לא לפני שבית המשפט העליון התכנס, בהרכב של 11 שופטים, שידר את זה בשידור ישיר, שהציבור, מיליוני אנשים שבחרו בנתניהו להיות ראש הממשלה שלהם, מחכים...
כססו ציפוניים.
שאחד עשר המופלאים יגידו להם, אתם יודעים מה? הפעם בסדר, ניתן לכם. אמרתי עצמי, לאן אנחנו... מי שואל אותם? איך הם מעיסים בכלל? איזה מין... זה? איזה מין תהליך זה? מי נתן להם את הכוח הזה? אז התחיל לי, כבר, אז זה כבר היה יותר מי, אז רק התחיל לי. הבנתי לאן זה הגיע. זאת אומרת, מה שהתחיל ב-95, וגם זה אני רוצה להגיד לך, אני אומר את זה כאילו בבדיחות, אבל זה לא רק בבדיחות, דברים שנעשו בשנים האחרונות לא נעשו גם ב-95, זאת אומרת, הייתה פה הקצנה, זאת אומרת, הדברים האלה כן הקצינו, ברק היה מאוד אקטיביסט, והיה ראוי לביקורת שלא נשמעה, אבל ממשיכי דרכו עוד הגדילו לעשות, עוד הוסיפו אקטיביזם על אקטיביזם על אקטיביזם, זאת אומרת, הייתה פה גם הקצנה, זה לא עיוורון רק מצידי, זה גם פשוט תהליך הקצנה, עולה וגובל.
אז שני דברים. דבר ראשון, בוא נדבר לגבי ברק עצמו. ברק גם היה פוליטיקאי מוכשר.
בדיוק.
והוא ידע להקצין, אבל לא לקרוע את החבל. זאת אומרת, ואני חושב שהבאים אחריו, בייניש, ובטח חיות.
חיות?
כבר לא היה להם את הכישרון הפוליטי ל... לנגוס עוד שטחים, אבל לדאוג לכך שמערכת הפוליטית תכיל את זה.
קח שני פסקי דין ותראה בדיוק מה שאתה אומר, עד כמה זה נכון ועד כמה זה דרמטי. קח את תיק הדגל של ברק וקח את תיק הדגל של חיות. תיק הדגל של ברק, בנק המזרחי. בבנק המזרחי בית המשפט העליון הרוויח, עם נקודת מבט של כוח, כוח חסר תקדים. כוח של ביקורת שיפוטית על חוקים של הכנסת.
Okay.
המהפכה החוקתית. מה הוא שילם במחירים של לגיטימציה וחיכוך עם רשויות השלטון? כמעט כלום. לא יאומן, אבל בנק המזרחי עבר בשקט. בשנים אף אחד לא ידעו שקרתה מהפכה חוקתית, ידעו, הייתה איזו ביקורת מסוימת, אבל בית המשפט המשיך להתנהל כגוף שהגדיל את סמכויותיו פי 100, רכש סמכויות וכוחות שלא היו לו, ושילם כלום במחירים של חיכוך מול הרשויות ולגיטימציה ציבורית. עכשיו, קח את פסק הדין של הסבירות, לפני חצי שנה או שנה.
בתנאים יחסית נוחים לבית המשפט העליון, תוך כדי מלחמה, כשמי שקשל פה זו הממשלה.
מה, קודם כל, מה הרוויחו מזה שביטלו את תיקון הסבירות? איזה כוחות היום יש לבית המשפט העליון, שהיו נגרעים ממנו לו תיקון הסבירות היה נותר בעינו? התשובה היא, אפס עגול.
אני טענתי את זה במשך שנה שלמה ב-2023, ואומר ככה, הייתי די קול בודד במערכה הזו, שזו האמת, אני חושב שלבית המשפט העליון היו שתי אפשרויות, או להגיד את האמת, שזה תיקון חסר משמעות.
לגמרי.
כי יש לך עוד 1,000 כלים מנהליים אחרים לפסול החלטות, וכל הקמפיין יום הדין, בסדר? שקיש חייב אותנו להניח תפילין בבתי ספר,
ושנתניהו ימנה את האחיינים שלו לשגרירים באום.
כן, ואת הבן שלו לראש השבק, רגע, אני אומר, זו הייתה אפשרות אחת. אפשרות אחת, בעצם להגיד, המדינה תקרוס ברגע שלא תהיה לנו עילת סבירות. אפשרות שנייה, הייתה להגיד שזה חסר משמעות, כי יש לך עוד הרבה מאוד כלים אחרים, ואם זה נוגע לגבי זכויות, אז יש פה עניין של מידתיות, יש לך עדיין שיקולים זרים, ושיקולים זרים זה לא דווקא כך וכך וכך, יש לך חובת הנמקה, יש לך עוד 1,000 דברים אחרים לבחון את הדברים, במקום שתקרא לזה חובה, עילת הסבירות, תקרא לזה חובת האיציק, זה יעשה אותו דבר. ובגץ החליט להעצים, אני חושב שחיות כבר, ברגע שהיא קבעה הרכב של 15, כשהיא נמצאת בכלל בחול, והיא הפקיעה את ההחלטה, על ההחלטה הראשונית ממש, מידי השופט מינץ, היא חזרה מיד לארץ מגרמניה, ושוב.
כי אתה יודע דרך אגב, אם מינץ היה פשוט כותב לתגובת המשיבים בתוך 60 יום, התיק היה נגמר.
נכון, כי היא לא הייתה.
כי בתוך 60 יום היא כבר לא הייתה שם.
היא לא הייתה, והשופטת ברון לא הייתה. למעשה זה גם מה שקבע את גורלו של,
ברור.
של התיק. ואתה יודע, אני אספר לך שהשופט אלרון, אגב, אנשים חושבים שאני בקשר איתו, אני מעולם לא דיברתי איתו בשום צורה.
אז מאיפה אתה יודע את כל?
אז אתה יודע, לפעמים אנשים יודעים, אבל גם זה שחשפתי שהוא מעוניין להתמודד לבית המשפט העליון, מעולם לא דיברתי, לנשיא בית המשפט העליון, סתם אני לא נוהג לעסוק במקורות, אבל אני יכול לעסוק במילא מקור. אז מעולם לא החלפתי איתו מילה כלשהי. כל שאלה הייתה אך ורק דרך הדוברות. על כל פנים, כאשר דנו בעניין הזה של ההוצאת צו על תנאי, בכלל השופט אלרון היה בחופשה, חופשת שיפוצים של הבית. כלומר, בכלל הוא היה עסוק לשפץ את הבית שלו, אבל היה מאוד מאוד קריטי לנסיעה חיות. עכשיו, 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 כי אם לא עכשיו, היא לא תוכל להיות שם. כן, היא לא תוכל להיות שם. תמיד המדינה מבקשת ארכות, זאת אומרת, היועצת, כמו קודמיה, אם אפשר לדחות למחר, תדחה את זה לעוד חודשיים, ופה ביעילות אדירה בקיץ, ולמרות שבאמת בכל תיק המדינה מבקשת ארכות, על גבי ארכות, על גבי ארכות, גם כשהיא אומרת שזו הארכה האחרונה, היא תבקש עוד שתי ארכות, פה שום בקשה, גם כשמישהו אומר שרגע, אני צריך להתחתן.
בומבך, הבן של בומבך.
כן, אז באמת ביעילות מעוררת השתאות, הכל כדי שהתוצאה תתאים. למה? כי החליטו ללכת על זה על משהו דרמטי. זאת אומרת, להגיד כמה זה היה נורא, כדי שנוכל לפסול את זה.
אז אני אומר, תראה לאן הגענו, לקחו פסק דין, שהרווח ממנו לבית המשפט העליון הוא אפס, מבחינת הסמכויות שהוא קיבל עכשיו, שלא היה לו קודם. אפס רווח, והמחיר. מחיר היום ונורא. בגץ הסבירות בעיניי ייזכר לדיראון עולם לשמונת השופטים שחתומים שם על דעת הרוב. עד שאחרון מהשמונה האלה לא יפרוש, אני לא אגיד שבית המשפט העליון חזר לתיקונו. לתת פסק דין כל כך מזיק, כל כך שמצייר בית המשפט העליון כפוליטי, כמפלג, כחומס סמכויות באמצע המלחמה לבטל חוקי יסוד, את כל המחיר הם שילמו, כלום לא קיבלו בתמורה מבחינת העצמת הסמכויות. אז תראה מה עשה ברק, בבנק המזרחי, תראה מה עשה חיות בבגץ הסבירות, ותקבל תשובה לשאלה שלך, שברק היה פוליטיקאי, שידע גם איך להתנהל, וממשיכי דרכו היו רק אקטיביסטים, ולא אקטיביסטים שהיו גם פוליטיקאים, ואני משתמש במילה הזאת פוליטיקאי בהקשר הזה, בנימה חיובית, שופט שרואה את ההקשר החברתי הרחב, ולוקח אותו בחשבון.
ויגידו לך, עם כל הכבוד, אתה תוקף את שופטת חיות, איך את פועלת, ואתה מתעלם ממה שהממשלה עושה. את מי היא רוצה למנות, איזה פעולות לא חוקיות שהיא עושה.
למה? סליחה, חס ושלום. אני אומר רק כל דבר לבחון אותו. אני אמרתי עכשיו שכל מה שהממשלה עושה זה סבבה.
לא.
לא, כל דבר, אבל להיות ענייני. להיות משפטן הגון. הרי למה נתנו את בגץ הסבירות? כי הם החליטו שצריך להיאבק בממשלה. כי זה כי פוליטיקה.
כי הם הבינו, להערכתי, אנחנו עוסקים עכשיו פה בפסיכואנליטיקה, הם הבינו שאם אנחנו לא עכשיו מפוצצים את הגשר, אם אנחנו לא משאירים אדמה חרוכה בנקודה הזו, זה ילך ויחריף, ילך ויחריף. אנחנו חייבים עכשיו לעשות פה משבר, להגיד מה שנעשה פה, זה משנה את מדינת ישראל מן היסוד, כאשר בתוך תוכם הם ידעו שאין פה שינוי, בטח לא משנה את מדינת ישראל ומדינה דמוקרטית, אבל גם שינוי שהוא זניח במיוחד, כי כל, כמו שאמרנו, כל תיק שאתה תגיד לי עכשיו בלי לסבירות, אני, שנינו נראה איך
היה אפשר. שנה וחצי עברה. עוד לא ראיתי תיק אחד שיצא, תיק אחד שהתקבל בית המשפט העליון בעילת הסבירות. מאז יולי 23 ועד היום. תיק אחד. העילה הזאת חסרת חשיבות לחלוטין.
אני אומר, אתה יכול לקחת גם, היה תקופה שעילת הסבירות בוטלה, ובגץ עדיין לא קיבל את ההחלטה שלו, הממשלה הייתה רשאית לעשות כל מה שהיא רוצה. לא קרה כלום, לא בהחלטות של הממשלה, ולא בהחלטות של בגץ, אמר, אין לנו מה לעשות, אנחנו עכשיו נמצאים פה, וגם בגץ פסל, אם אני לא טועה, את הפיתורים של יושב ראש הדואר,
נכון? רשות הדואר, שופט מינס, שהיה בדעת מיעוט בסבירות, כותב, יש פה, אין פה בסיס עובדתי לפיתורים.
כן.
תשתית חייתית. תשתית חייתית, זה כלי משפטי רב עוצמה. מה הבעיה? השתמשו בו.
כן, שבאותה מידה אפשר להגיד שזה לא סביר, אז במקום להגיד לא סביר, אמר שתשתית עובדתית.
ומי אומר לא סביר בתיק הזה של יושב ראש רשות הדואר? זה גם כן מצחיק, אנשים חושבים שאנחנו באמת קצת מטומטמים. השופט עמית, היום ממלא מקום הנשיא, קורא את פסק הדין של מינס, שמינס לא מזכיר את המילה סבירות, אלא היעדר תשתית עובדתית ומבטל את הפיתורים של יושב ראש רשות הדואר, ואומר, אני מסכים לפסק הדין של מינס, אני גם מוסיף ואומר שההחלטה היא לא סבירה, לא סבירה בצורה קיצונית, ואיזה מזל שביטלנו את התיקון בפסק דין לפני כמה חודשים. אתה צוחק אלינו? כרגע אנחנו רואים שאתה הצטרפת לפסק דין, שמה שהוא עושה זה מסביר לך למה לא צריך את עילת הסבירות, ואתה משתמש בזה בשביל להסביר לנו למה טוב שביטלת אותו?
לא זכרתי את הנקודה הזאת, יפה. אתה בטוח אבל?
כן, כן, תקרא את חוות הדעת של עמית בתיק הזה, הוא מצטרף. למינץ, ומוסיף ואומר, זה גם לא סביר באופן קיצוני.
אוקיי.
על ראש הגנב בוער הכובע, זה ה...
אוקיי, ואז נחזור שוב, אתה אומר, אזור 2020, 2021, פתאום אתה אומר, שמע, המחנה שלי הולך לאיבוד, אבל אתה יודע, יגידו לך, אתה עוד אלדד יניב, עוד מישהו ש... לא יודע, חסרים לו חיבוקים ולייקים בטוויטר ובפייסבוק.
אז עדיין חסרים לי חיבוקים ולייקים, אף פעם זה לא מספיק, הצורך הזה באהבת הקהל, זה משהו שאי אפשר לספר, נו בחייך, אני...
לא, אבל אתה לא יכול להתעלם מכל מיני תופעות, אני אומר, אלדד יניב הוא דוגמה בולטת, בן אדם פתאום מכאן לכאן, בלי הסבר אמיתי, אפשר לתת עוד כל מיני דוגמאות, אני לא רוצה לקחת, עכשיו תחיל למנות שמות.
תשמע, אני הייתי...
אני יכול אם אתה רוצה.
לא, אני הייתי ונשארתי, משפטן, עם שכל ישר, עם רמה טובה של מקצועיות בתחום שלי, ועם... הגינות פנימית להגיד, אוקיי, זה כן וזה לא. זה נראה לי וזה לא נראה לי. ומה אומרים מסביבי, ואיך עכשיו מחליטים לתייג אותי, זה לא מעניין אותי.
אם היה מעניין אותך, איך עכשיו מדברים מסביבך
ומתייגים? מדברים לא יפה. מדברים לא יפה. כבר כמה זמן אומרים, אוקיי, אז הנה, זה מה שאתה עושה בשביל שיזמין אותך ל, לא יודע מה, לערוץ 14,
אז עבור עוד 14, מזמינים אותך לפודקאסט איפכה מסתברה.
תאר לך, אם היו אומרים שכאלה טובות הנאה, הייתי עושה זה קודם. ואני ביביסט, ואני תומך בדיקטטורה של הפשיסטים, תעזוב, זה מביך אפילו לחזור על מה שכותבים לי בפייסבוק או בטוויטר, זה לא מעניין הרי.
עזוב פייסבוק או בטוויטר, אני מדבר איתך על המעגל הקרוב, קולגות.
לא אומרים לי שום דבר, שהוא גס רוח ברמה הזאת, אבל מסתכלים עליי כאילו, באמת עזבתי את מחנה בני האור, והלכתי לתמוך בבני החושך, ואני מתעקש, ואני חוזר ואומר, אני לא במחנה הזה, ואני לא במחנה הזה. אני במחנה של המשפטנים, כי זה מה שלמדתי להיות. ומשפטנים מסתכלים על הבעיה המשפטית, בוחנים שיקולים משפטיים, ומגיעים למסקנה המשפטית. ואם תיקון הסבירות הוא קשקוש, ואתם אמרתם, שאתם תתערבו בחוק יסוד, רק אם זה סוף הדמוקרטיה, אז אתם לא מתערבים בתיקון הסבירות. מה אנחנו חושבים על הממשלה?
לא רלוונטי.
זה לא רלוונטי. משפטן הגון, ככה צריך להגיד. באים משפטנים, פורום משפטנים למען הדמוקרטיה, ומגישים בקשה להצטרף כדי שבית המשפט יבטל את תיקון הסבירות, הם הורסים את המקצוע. הם הופכים את המקצוע שלנו, המשפטנים, לקרדום, לחפור בו, לקדם מטרות פוליטיות.
אתה בעבר הרסת את המקצוע.
אני? כן. למה?
כמרצה?
תשמע, אתה צודק. תרשי לי יכול זאת איזושהי הצלקה בדיעבד, אני אומר לך, יש גם עניין של מידה.
אני אגיד לך אפילו יותר מזה, בסדר? אני פשוט זוכר את זה, שאני נמצא בכיתה, ואני שולח וואטסאפ, ממש זוכר את זה, אני נמצא בכיתה, שולח וואטסאפ לפרופסור דודי שוורץ. בסדר?
אז היה הדיקן שלנו.
ולא. אני חושב שאז הוא היה במלאג, או בוות"ת, לא משנה מה, ואני אומר לו, פרופסור, תציל אותי, אני לא מבין מה, אני, מה קורה פה. ואני אפילו זוכר על מה,
על מה,
מה
זה היה.
על מה זה היה.
שיבאת לי.
עסקת ב... אני חושב שבפסילה של הנאמנות בתרבות של, של מירי רגב.
כן.
והיה לך שם מהלך שלם, אם אתה רוצה, נחזור אליו. שגם אמרת שבעולם הדתי, מי זה הריבון? שאלת את הסטודנטים מי הוא הריבון, אז חלק אמרו הכנסת, חלק אמרו הממשלה, חלק אמרו הציבור, ואמרת להם לא נכון, לא נכון, לא נכון. אתה זוכר את המהלך?
לא, אבל אני מקשיב בסקרנות ולראות מי הייתי פעם.
ואז אתה אמרת להם כך, ואני הרגשתי שאני תולש את שערותיי. אמרת להם כך, עולם המשפט הוא החלופה החילונית לאלוקים. וממילא, אלוקים, הוא מתווה את, את עולם, את המצוות, את, את המוסר. אז החלופה החילונית, מי הריבון? הריבון זה הערכים. אני שמעתי את זה, אני פשוט זוכר את זה, כל מי שהיה לי בוואטסאפ, מה שלחתי לו, אני מזועזע, אני לא מאמין, אני לא יכול להיות. תסביר לי מה, שזו גישה באמת אקטיביסטית, תסכים איתי קיצונית, זאת אומרת, ואז אמרת שהכנסת לא יכולה לחוקק משהו, כי היא לא הריבון, היא לא יכולה לקבוע משהו שהוא מנוגד לערכים.
אני אגיד לך, אני מזהה כמובן את הז'רגון, אני מצטער שאני השתמשתי בו, זה הדיבור של הערכים שהם הרבה מעבר לדמוקרטיה. זאת אומרת, יש דברים שגם ה-120 חברי כנסת לא יכולים לעשות, ומה זה הדברים האלה? לסתות מערכי היסוד של החברה. היום אני רק אוסיף משפט אחד, ומה זה ערכי היסוד של החברה? מה שאנחנו אומרים? זאת אומרת, זה פשוט מנגנון מניפולטיבי, לכפות את הרצונות של ציבור מסוים, של אליטה מצומצמת, של אנשים, על כלל הציבור. אבל אף אחד לא אוהב לשמוע, אנחנו יותר חשובים, אנחנו מחליטים עליכם, לכן אומרים, לא, זה הערכים הבסיסיים שאפילו הדמוקרטיה נשענת עליהם. אז את הז'רגון אנחנו מכירים, זה דרך אגב, זה בג"ץ הסבירות. מאיפה יש לבית המשפט, הרי שו שאלה מוקדמת. מאיפה יש לבית המשפט העליון, נגיד שתיקון הסבירות זה באמת זוועה, נגיד.
אבל מאיפה הסמכות?
מאיפה הסמכות? יש שאלה אחרת, שאלה מאוד קשה. האם יש לבית המשפט העליון סמכות לבטל חוקי יסוד, שחוקי יסוד, לפי התפיסה של בנק המזרחי, זה החוקה. זה החוקה, זה סמכות מכוננת.
כן.
באים ואומרים השופטים, מעל הסמכות המכוננת, יש עוד משהו. הערכים. ושם זה אלוהים. באמת, זה השיח. אז נכון, הייתי שם, אתה צודק, ולגמרי, ודקלמתי את אותן סיסמאות, והנה אני פה ואני אומר, הבלון התפוצץ.
טוב, תתנחם שלפחות היה סטודנט אחד ש...
שכבר אז, תמיד היו, תמיד היו. תשמע, יש לה סיסמאות האלה כוח.
זה נשמע טוב.
והרבה אנשים הולכים שבי אחרי הסיסמאות האלה. במיוחד, עוד פעם, אם תוסיף לזה את ההנחה, שאנשים שמשתמשים בזה, ושאומרים את זה ומדברים על זה, הם אנשים מסוג אחר, הם אנשים נקיים, טהורים, ישרים והגונים. דרך אגב, בואו גם נניח דברים על השולחן, בסך הכל האנשים בית המשפט העליון, הם בסדר גמור, והם הגונים, והם טובים, והם ישרים. אני לא בא עכשיו להכפיש אותם ברמה האישית. ואף על פי כן, אין לערכים שלהם שום עדיפות על פני הערכים של מישהו אחר בחברה, על פני הערכים של מישהו אחר בכנסת, ואין שום סיבה שהערכים שלהם, באצטלה מפוארת של ערכי היסוד של הדמוקרטיה, יוכלו להתגבר על מה שהכנסת עושה.
אתה יודע, הזכרת את הנקודה הזאת של האנשים הנעלים, אני חושב, לא תהיה בינינו מחלוקת, וקשה למצוא מישהו שיחלוק על כך שהשופט יצחק עמית, ממלא מקום הנשיא העליון, הוא עילוי חריג.
משפטן יוצא דופן ברמה שלו.
גם ברמה, גם ביעילות, בכושר הכתיבה שלו, שהוא פשוט מדהים, זאת אומרת, הוא יכול להגיד לצדדים, טוב, תצאו 10 דקות, חוזרים אחרי 10 דקות, יש פסק דין של 5 עמודים, זאת אומרת, יש מה, אפילו ברמה הטכנית, איך אתה מצליח. אבל, יש בו יהירות, ויש בו עליונות, ואני חושב שהדוגמה הכי מוחשית לכך, זאת אומרת, ובעיניי הוא אסון לבית המשפט העליון, בגלל שהיהירות שלו הולכת ומחריפה. אפשר, אני יכול לתת כמה דוגמאות לכך, אבל אני אתן דווקא דוגמה מהעולם האישי, כי היא ממש מחדדת את מה שאמרת. שהוא יושב כחבר בוועדה לבחירת שופטים, בדיון שעוסק בו, ועוסק דיון מקדמי במינוי נשיא לעליון, כאשר הוא המועמד, והוא מרגיש שאין בזה שום בעיה. עכשיו, ברור לי, הוא לא אמר, לא מעניין אותי מנהל תקין, לא אכפת לי, אני דואג שאני אמונה. הוא באמת חשב שאין בזה בעיה. כשאתה אומר, סטודנט שנה א', יגיד, רגע, לא, לא יכול להיות, יש פה ניגוד עניינים, יש פה בעיה של, שאי אפשר לנהל דיון כן, כאשר אחד המועמדים הוא חבר בוודאי ויושב, זאת אומרת, וגם הבדיחה, תתעלמו מני, אני אציץ.
מה, זה לא מצחיקה.
לא מצחיקה, והיא גם רק, היא רק חושפת את זה שהוא מבין ש... שיש פה איזושהי בעיה, ולכן אני אומר, ברגע שאתה תופס מעצמך יותר מוסרי ויותר ערכי מאדם אחר, אתה מטיל על עצמך נורמות שונות מאשר האדם האחר. אם הוא היה חושב שהוא ומירי רגב, ולא יודע, שר דרמר, בלי שמות גם, סתם עניין של שר, זאת אומרת, התפקיד של משפטן מול דרג מדיני, אם היית חושב שאני והם זה אותו דבר, אתה היית אומר, שמה, ברור, אני צריך לצאת, זה לא שייך.
וגם אבי שיירי, מה כל בסופו של סיפור, מה כל הבסיס למחשבה, שיש לבית המשפט העליון סמכות לבטל חוקי יסוד? כי הם באים ואומרים לך, רגע, חוק יסוד זה 61, זה רוב רגיל בכנסת. לך תדע מה מחר בבוקר יעשו בכנסת. אתה צריך משהו שיפקח עליהם. הרי כל דבר יכול להיות חוק יסוד. אז צריך לפקח עליהם. אתה אומר, אוקיי, מי יפקח עליהם? אנחנו. מי אתם? 15. רגע, לך תדע מי זה ה-15 אנשים האלה. גם הם יכולים מחר בבוקר ברוב רגיל לעשות מה שבא להם.
זאת אומרת, ברור שאם היה לנו 15 סולברגים, בחיים כל ה... פלפולים, ולפעמים אפילו זה מגיע לבלבולי מוח של גורמים מסוימים, היו אומרים, מה פתאום, מה שבית המשפט העליון יקבע, מה, 15 אנשים?
לא צריך 15, גם 3 סולברגים, הם כבר יקחו את כל התיאוריות שלהם חזרה. יש שם יהירות מובנית, שבבית המשפט העליון יושבים, חוזרים לאותו ביטוי, אנשים כמונו, אנשים מהסוג הנכון, עם הערכים הנכונים, ולכן ברור שהם צריכים לפקח על כל הברברים שיושבים בכנסת.
ולכן אין שום, נניח, אין שום בעיה של לתקוף את מהירות חקיקת עילת הסבירות, או את מהירות חקיקת עילת הנבצרות, כאשר אותו הרכב דן בתיק הזה, במהירות הבזק באופן שבאמת חסר תקדים, אך ורק כדי ש... זה לא מוסתר, זה לא... אין איזה מחלוקת על מה שאני אומר עכשיו.
לא, לא.
שריצת האמוק, גם על זה אין מחלוקת שיש פה ריצת אמוק של בגץ בדיון, זאת אומרת, כך את, לא יודע, הדיון מבגץ על חוק...
חוק יסוד הלאום, וכך 3 שנים.
חוק יסוד הלאום, או...
כל דבר.
נו, עכשיו בח לי רגע השם. חוק... נו, ושמרון של...
חוק ההסדרה.
חוק ההסדרה.
שנים, שנים נידון את המשפט העליון. כל, 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 כל דיון לוקח המון זמן.
כן, ופה באמת,
במהירות... התיק הכי קשה, הכי חשוב, הכי גדול, נידון במהירות הכי חפוזה, הכי מזורזת, כשהכל שקוף, הכל על השולחן. למה? כדי שאני אספיק. למה זה חשוב שתספיקי? כי את רוצה, אחד, כי את רוצה להספיק, ושתיים, כי אם את לא תספיקי, התוצאה תהיה הפוכה. זה... כזה אביוז של סמכות הנשיא, ברק לא היה עושה כזה דבר.
ושוב אני מציין, שהיא לקחה סמכות שלא הייתה שלה. זאת אומרת, הנשיא יכול להחליט למי הוא לתת את זה, אבל השופט התורן היה השופט דוד מינץ, שהוא נותן, אתה יודע, זה תמיד, זה לא, אין פה משהו חריג ושונה. והיא החליטה, אני לוקחת את זה, וגם היא הראתה את זה, בכך שהיא עוזבת, נמצאת בכנס בגרמניה, באמת, לא, עכשיו המדינה פה בסכנה, אני חוזרת הרגע, זה גם, היא אפילו פרסמה את זה, גם פומבית, את החזרתה לארץ, על רגע המצב, והיא אומרת, תבינו, זה לא...
לכל אחד אחר, בכל מקום אחר, היינו קוראים לזה בשמו, זה מחטף, מחטף משיקולים פוליטיים. זה וזה שבית המשפט העליון עושה, נשיאת בית המשפט עושה מחטף פוליטי.
כן, עכשיו אמרת שאהרון ברק לא היה עושה את זה. אהרון ברק לא...
לא ככה, לא ככה.
רגע, זה...
שימי, אני... שמים את התיק על המדף, ומחכים חצי שנה, שנתיים, קורה איזה אסון, אז מוציאים אותו, אז בסדר, זה, אבל זה משהו אחר. זה משהו אחר.
לא, אהרון ברק לא שיחק עם הרכבים? הנה אתה, כמי שהיה שם.
סמכות קביעת הרכבים מבידי הנשיא, זה לא לשחק, זה הסמכות שלו. עכשיו...
לא. רגע, היום המשחק הוא עדין. היום הנשיא מחליט איזה תיקים לקבוע על פי סניוריטי, ואיזה תיקים להרחיב את ההרכב. זה מצחיק, אגב, מצחיק שגם הנשיאה דאז נאור, זכרונה לברכה, ותיבדל לחיים טובים, הנשיאה חיות, הם אומרות, מה, אתה יודע, בכמה תיקים בכלל עשינו את זה, בכמה עשרות, מה זה, 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 זו טענה נלעגת, באמת נלעגת, כי כמה עשרות הבועיות האלה, אלו התיקים החשובים. זה מאוד יפה שבתיקים של, אני יודע מה, ערעור, בקשת רשות ערעור פלילי, לא יודע, על מישהו ש, לא יודע, הכנה את האוטו שלו במקום של נכים או משהו כזה, או כל מיני תיקים של תכנון ובנייה, שם לא התערבת. שם זה גם לא מעניין אותך, לא מעניין אותך, לא מעניין את הציבור, אין איזה ממש משמעות אם זה יהיה השופט סולברג או השופט רות רונן. בתיקים הללו שבהם התערב, זה ממש משנה, וכשאת קובעת את ההרכב, למעשה, ב... נראה לי לפחות 90%, למעשה את כבר יודעת מה יהיה פסק הדין,
ברור.
בתיקים הללו, אני לא אומר בתיקים אחרים.
שוב, אני לא קובעים תיקים, לא קובעים הרכב, קובעים מה מספר השופטים, אבל ברגע שאתה קובע את מספר השופטים, ואתה יודע בדיוק מה סדר הסניוריטי, אתה חורץ את גורלו של התיק, בלי שום שאלה בכלל, וזה קורה, זה קרה.
אבל ברק עשה יותר מזה, הוא לא רק קבע את הסניוריטי, הוא גם לפעמים...
הוא קבע שופטים ספציפיים. נכון.
נו, זה שערויה פי אלף.
נכון. אנשים אחרים.
כן, נו, תן לנו דוגמה.
היו הרבה דוגמאות.
שפשוט הוא מחליט, הוא מקבל תיק, והוא מרכיב את ה...
אני לא, 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 אני לא יודע, אני לא יודע מה השיקולים, אבל...
אבל, אבל ראית אבל שזה לא היה על פי הסניוריטי.
לנשיא יש סמכות לשבץ שופטים לתיקים. אני חושב שהיום כבר לא עושים את זה.
נכון.
אלא רק קובעים את מספר השופטים.
וקובעים האם זה יהיה תיק סניוריטי או לא.
אבל זה פשוט, זה יותר מסובך ככה להנדס, אבל אתה יכול להבין לבד, שאני יכול לחשוב על שני שלושה תיקים בראש שלי לבד, שזה בדיוק מה שקרה. הנדסו תוצאות הפוכות ממה שהיה בר. אני דווקא חושב עכשיו על דיון נוסף. מתי אתה נותן דיון נוסף?
כן.
נגיד, יש לך תיק של שלושה, של שניים, נגיד, במקרה יצא לך שני דתיים בהרכב, וזה אסון קרה, ויצא תוצאה מסוימת. אתה מרחיב...
ואז אתה מחליט, רגע, אם אני ארחיב לחמישה שופטים, או אני ארחיב
לשבעה שופטים. אפילו אם השאלה לא כל כך חשובה, דווקא משום שהיא לא כל כך חשובה, ולא אמורה להינתן שם הבקשה לדיון נוסף, נותנים. למה? בשביל להפוך את ההלכה.
כן, יש לזה מאמר של פרופסור גבעתי ו... ישראל רוזנברג, על שמראים שם אמפירית שהנשיאים משתמשים בסמכות הזאת של לקבוע דיון נוסף, ולמעשה הם מהנדסים את התוצאה הרצויה להם, שזה ממש לא הסמכות שהחוקק נתן להם. כלומר, הם לא באמת עוסקים בשאלה האם יש פה הלכה חדשה, אלא האם יש פה הלכה שלא רצויה להם. כלומר, האם פסק הדין הזה הוא שגוי בעיניהם, אז הם מרחיבים את ההרכב, הם גם מרחיבים אותו כדי שיתאים לפסק הדין הסופי הרצוי ביניהם, שאין מחלוקת שזו לא עילה לדיון נוסף, להרחיב הרכב, אלא רק האם יש פה הלכה חדשה, הלכה מוקשת.
כן.
אז זה מאמר מעניין של פרופסור גבעתי וישראל רוזנברג, שאני חושב שפרופסור גבעתי הוא ממש יחיד סגולה ב... נכון, באקדמיה, בביקורת שלו על בית המשפט העליון, לא נושא פנים.
אני חושב שהוא היה מסכים איתי ביותר בהרבה יותר מקרים, מה שהוא מסכים עם הקולגת שלו בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. לא יודע להגיד, אני לא מכיר את הדעות שלו באופן עד כדי כך אישי, אבל כן, נראה לי שהוא...
לא, אני אומר, המחקר שלו, המחקר האקדמי שלו, הוא עוסק בביקורת על בית המשפט העליון, שאני חושב שזה כמעט ולא לא קיים, כמעט.
ששוב, עוד פעם, רק צריך לזכור כמה זה מדהים הדבר הזה. זה שאני לא, מישהו, סתם מישהו סוציולוג לא יבקר, בסדר, אבל אלה אנשים שזה התפקיד שלהם. ביקורת על פסקי דין של בית המשפט העליון, זה מה שעושים ארצות הברית. אצלנו, אני אמרתי עוד פעם, זה אולי ביטוי לא יפה, אבל זה להקת מעודדות. יש לבית המשפט העליון. זה לא התפקיד שלנו. אנחנו יכולים להיות בעד, יעוד נגד, אבל אנחנו לא יכולים להיות כל כך חסרי חוש ביקורת על מה שקורש. עכשיו, תרשה לי להוסיף זווית נוספת לבגץ הסבירות, כדי שלהביא אותנו לנושא לא פחות חשוב בעיניי, מה שהיועצת המשפטית עשתה בבגץ הסבירות.
Okay.
יש עוד אגף, יש את בית המשפט העליון שעשה מתיק הסבירות פוליטיקה מוחלטת. אז אמרתי מה שצריך להגיד. מי שעוד עשה מהתיק הזה פוליטיקה מוחלטת, ומעל בתפקידו, זו היועצת המשפטית לממשלה. הרי מה צריך לעשות היועצת המשפטית לממשלה בתיק של הסבירות, כן? תיק הדגל של הממשלה, תעזוב שאתה ואני מסכימים שתיק הדגל הזה הוא קשקוש, וכנראה שהממשלה העבירה אותו כי בכל זאת רצו להציג איזשהו הישג לקהל הבוחרים, הנה עשינו משהו מהרפורמה, התחלנו בפיל, ויצאנו איזה אכברון קטן, אבל לפחות אכברון קטן יש לנו משהו, נשמח על זה. היועצת המשפטית צריכה לחשוב, רגע, אני היועצת המשפטית של הממשלה, האם יש איזושהי דרך סבירה, להגן על תיקון הסבירות, ולבקש מבית המשפט העליון שלא יבטל אותו. עכשיו, אתה ואני יודעים שבטח שיש דרך כזאת, ולא רק אתה ואני יודעים, שבעה שופטים של בית המשפט העליון יודעים, כי שבעה שופטים של בית המשפט העליון חשבו, צריך לדחות את העתירה.
וזו נקודה חשובה, כי אם שבעה שופטים של בית המשפט העליון חשבו שצריך לדחות את העתירה, אז כל שכן, שמי שהתפקיד שלו זה להגן,
שצריך לעשות מאמץ מיוחד להגן על הממשלה.
כן. זאת אומרת, גם אם זה היה 15-0 לפסול את החוק, עדיין אתה יכול להגיד, אוקיי, 15 שופטים חשבו שצריך לפסול את החוק, אבל האם החוק עצמו, הוא זכאי להגנה משפטית, האם יש טענות גם נגד? זה יכול להיות שכן, למרות ש-15 שופטים פסלו.
אין שום פה, שאלה בכלל.
כן, פה 7 שופטים מתוך 15, סברו שצריך לדחות את העתירה שמבקשת לפסול את החוק. ועדיין היועצת המשפטית לממשלה אמרה, אי אפשר להגן על הדבר הזה.
אני הולכת נגד הממשלה.
שהתפקיד שלך זה להגן. ומכאן אני רוצה ללכת לכיוון אחר. אנחנו מברכים פה את חתן השמחה, דוקטור יעקב בן שמש. לא יודעת מה אני הולך ל...
נזכרתי, בגץ מינס.
כן. בגץ מינס ששם... אתה הצגת את אודליה מינס, שהיא ממלאת מקום יושב ראש רשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, והלכת נגד עמדת היועצת המשפטית לממשלה, ואתמול בערב, ביום שני בלילה, בגץ מקבל את העמדה שלכם, ושמע, הייתה שם שעורייה.
אני אגיד לך מה הולך. אני אולי אבל אתחיל רגע ל...
בוא נתחיל קודם מהסיפור, בוא תתחיל קודם כל
מה היו העובדות שם?
כן.
ואחר כך אני אגיד מילה אחת על מה המעמד של היועצת המשפטית, ולמה אני חושב שהוא ספג בפסק הדין הזה, הוא ספג מהלומה רצינית.
הם לא חולקים על זה אגב.
לא חולקים על זה.
אז זה שהם חטפו בומבה.
אז אני שמח לשמוע גם שהם חטפו בומבה, כי הם היו צריכים את הבומבה הזו. אבל קודם כל להתחיל מהתיק. יש חוק, סעיף 12 לחוק רשות השנייה, לטלוויזיה ורדיו, שאומר שאם יושב ראש המועצה פרש מתפקידו, אז שר התקשורת באישור הממשלה יכול למנות ממלא מקום לשלושה חודשים. מבין חברי המועצה, כך כתוב בחוק.
אוקיי.
אז אחד מחברי המועצה צריך למנות אותו. היושב ראש פרש, ושר התקשורת קרי, ואני מדגיש ששר התקשורת הוא קרי, כי זה הדרך היחידה שלי להבין מה בכלל הניע פה את התרלול של היועץ המשפטי לממשלה הזה, שזה קרי, בחר את אודליה מינס, גילוי נאות. חברה שלי, מלמדת בקריירה האקדמית אונו, אישה מוכשרת, יוצאת מן הכלל, הם גם בחרו, גם כן איזה מין, מאלה אתה רץ עכשיו להילחם באיזה שחיתות, איזה מינוי פוליטי מחריד של מישהו שאין לו כישורים, מינוי יוצא מן הכלל טוב, אבל בסדר, אני משוחד, נשים את זה בצד. מינוי מצוין, חברת מועצה הרבה שנים, חברת המועצה הכי ותיקה, חברת המועצה הכי מנוסה.
אבל לא עומדת בתנאי הסף.
אבל, רגע, אבל עכשיו יש שאלה. האם כשרוצים למנות יושב ראש קבוע, יש תנאי סף שצריך לקיים אותם. יצריך נגיד להיות 5 שנים של ניסיון כלכלי ועסקי. האם התנאים האלה חלים על מינוי זמני ל3 חודשים? זו השאלה המשפטית. ההיגיון שלי אמר לא. ההיגיון של הרבה אנשים אמר לא. שוב אנחנו רואים יועץ משפטי, שאם הוא רוצה לעשות, הרי יש, אפשר, בן אדם משפטן סביר, שרוצה לתת לשר אפשרות לממש את מדיניותו. וצריך להגיד שזה מה שהיועץ המשפטי מתיימר לעשות, זה תפקידו. היועץ המשפטי צריך לאפשר לשר לממש את המדיניות שלו במסגרת החוק.
ומה שעשתה היועצת אמרה,
הפוך, אני אעשה מאמץ, אני אצא מגדרי ממש.
לא, כלומר...
לפרש את החוק ככה שלא תוכל לעשות את זה.
היא גם נתנה פרשנות שבגץ דחה אותה, דחה אותה פה אחד את הפרשנות הזאת. השופט סולברג, השופט קבוב והשופטת קנפי שטיינס, נכון?
נכון.
וגם היא אמרה, העמדה שלך, של קרי, כל כך מופרכת, שא', אני לא אתן לך, אני לא אצג אותך, ב', אני גם לא אתן לך לשטוח את טענותיך בפני בית המשפט העליון, באמצעות ייצוג עצמי, ייצוג פרטי, כי על מה? הטענה שלך מופרכת לחלוטין, למה צריך בכלל לייצג אותך בדבר כזה? ואז רק שנייה אחת, ואז למעשה היה פה די משחק במעמד צד אחד. כלומר, העותרים מבקשים לפסול את המינוי, הם תוקפים את ההחלטה של שר התקשורת. שר התקשורת מיוצג על ידי היועצת המשפטית לממשלה, שהיא אומרת, נכון, עותרים יקרים, אתם צודקים, צריך לקבל את העתירה שלכם. מגיע שר התקשורת, אומר, הלו, 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 גם אני פה, העתירה היא נגדי, אני חושב שצריך לדחות. אומרת היועצת, ממש מעניין מה שאתה אומר. זה לא, אתה לא רלוונטי פה. אני היה פעם, יש ממש שורה כזאת בפרוטוקול של בגץ, שבא נציג היועץ המשפטי לממשלה, דאז מנדלבליט, הוא אומר, אני שר המשפטים המהותי. זה ממש ממש מופיע ככה. זאת אומרת, עכשיו, נכון שהעתירה היא נגד שר התקשורת קרי, אבל יש את שר התקשורת המהותי, ואני עכשיו מייצג...
שהוא גיל לימון.
כן, אני עכשיו מייצג את שר התקשורת המהותי, אני, זה נשמע מצחיק, נכון?
לא, אני מכיר את הביטוי הזה.
נשמע לך לא אמיתי, אני אומר, זה אמיתי, זה ממש מופיע בפרוטוקול. אני נציג, אני שר התקשורת המהותי, ולכן אני מקבל את העמדה של העותרים, ואז למעשה, היכולת של יועץ משפטי לממשלה להפסיד בתיק הזה, זה אפס.
וצריך להבין, אבל צריך להבין מי כן מפסיד.
רגע, מה זאת אומרת? אבל הוא הפסיד.
אבל מזה שהיועץ לא מפסיד, אודליה הייתה אמורה להפסיד, הציבור היה אמור להפסיד, מועצת הארצות השנייה הייתה אמורה להפסיד.
זאת אומרת, אמון הציבור.
נכון, זאת אומרת, מה ש...
למעשה, זה ציטט השופט סולברג, באין מליץ יושר מול מגיד פשע.
פשע, כך הוא קרא לזה.
כן, מתוך...
מתבייש.
כן. זאת אומרת, שכולם מליצים עליו חובה, צריך מישהו ש... אס קטגור וכך סנגור מקומו. אני מתנצל שאני לוקח מתוך מחזורים של האשכנזים.
טוב,
בסדר, זה
אף פיוט. אחד לא מושלם.
כן, זה מתוך פיוט של אשכנזים ליום כיפור.
יש פה שני עניינים.
אז איך ניצחתם בסוף?
אז קודם כל, רגע, אני רוצה להבהיר עוד פעם את הרובד המשפטי האבסורדי שנחשף פה. שני דברים. אחד, העמדה של חוות הדעת של היועצת המשפטית מחייבת את הממשלה, והשר בעצם לא רשאי לסטות ממנה, אפילו אם השר חושב שיש... פרשנות אחרת, זה דבר ראשון שמקובל על כולם משום מה, וסוף סוף בתיק הזה, סולברג עוד פעם מרים על זה חצי עין, בזהירות, והוא כותב, ככלל, חוות הדעת של היועצת מחייבת הממשלה, וככלל זה ביטוי מעניין, כי לכל כלל,
יש
יוצאים מן הכלל, עכשיו צריך לראות מה ההרכף היוצאים מן הכלל שסולברג יהיה מוכן לאשר, והדבר השני...
שאגב, רק במשפט אחד, זה נכון שרק סולברג כתב את זה, אבל השופטים קבוב וקנפי שטיינס לא מתנערים מהאמירה הזו.
להקשר הזה מצטרפים. נכון. אבל שוב, זו הייתה אמירה כמעט מובלעת.
כן.
זה לא התחדד.
בוא, אני בטוח. סמוך עליהם שהנקודה הזו לא פוספוסה.
לא פוספוסה בכלל. והנקודה השנייה. בסדר, נגיד שיש לך חוות דעת והשר רוצה ייצוג פרטי. את מסרבת לתת לו בנימוק שזה כל כך לא חוקי מה שאתה רוצה, שאין שום טעם שיבוא מישהו. בטעות בא מישהו. בטעות לגמרי. למה בטעות לגמרי? כי אודליה בכלל לא הייתה אמורה להתייצב בהליך הזה. הרי התירה זה לא נגד אודליה. התירה זה נגד שר התקשורת, נגד הממשלה. רצה הגורל, שאודליה אמרה, אוקיי, אני אצטרף. הגורל והחברים שעזרו לאודליה, אמרו לה, בואי נלך עם זה לבית המשפט. אם זה לא היה קורה...
החברים קוראים להם...
אני ואפי מיכאלי. שאמרנו, רגע, אבל יש פה טעות משפטית. אי אפשר שזה יהיה במשחק במעמד צד אחד. בואו נלך. והיא לא רצתה, כי היא ידעה בדיוק מה יעשו מזה. יעשו מזה פוליטיקה. יגידו, הנה, המינוי הפוליטי של קרעי, שאין שום דבר שקשור לזה בכלל למציאות. אז הלכנו, ואמרנו שהפרשנות של היועצת המשפטית שגויה, שההחלטה שלה לא לתת ייצוג מוטעת, וזכינו, אבל אם זה לא היה אודליה שרוצה להתמודד פה, למרות שהיא לא הייתה חייבת להתייצב ולא רצתה להתייצב, ואם זה לא היה עורכי הדין שלה, שבאים ועושים את העבודה הזאת, פרו בונו, התיק היה נגמר בזה שהיועצת המשפטית, עמדתה הייתה זוכה, למרות שהיא הפוכה מהחוק, והפוכה ממה שהממשלה רוצה לעשות. אם היועץ המשפטי מגיע לנקודה הזאת, שהייעוץ המשפטי שלו, במקום להיות ייעוץ שמאפשר לממשלה לממש את מדיניותה במסגרת החוק, ממציא את החוק מחדש כדי לא לאפשר לממשלה לממש את מדיניותה, משהו עמוק מאוד התקלקל במשרדי היועצת המשפטית הממשלה. והמשהו העמוק הזה זה אותו דבר שהתקלקל לבית המשפט העליון. זה פוליטיזציה של המשפט. במקום לשאול מה המסקנה המשפטית הנכונה בתיק הזה, האם זה מינוי כראוי או לא, הם שואלים, זה קרעי. האם צריך לתת לקרעי? אנחנו לא אוהבים את קרעי. אז בואו נעשה מאמץ משפטי כדי שהוא לא יוכל לעשות את זה. זה, על זה אני אומר, על זה אני מטריע. הפוליטיזציה של המשפט בכל הרבדים, בבית המשפט, בפרקליטות, באקדמיה למשפטים, זה אסון. אני מקווה שפסק הדין הזה יהיה איזושהי תזכורת שיש דבר כזה שנקרא משפטים.
אגב, גם היום אנחנו מקליטים את הפרק ביום שלישי, הדיון בבגץ, עדיין אין פסק דין, אבל זה נראה שגם פה היועצת חוטפת מעלומה סביב מינוי נציב שירות המדינה למעשה, השופטים אומרים, העמדה שלך שחייבים ועדת איתור כדי למנות נציב שירות המדינה, זו עמדה קשה מאוד, תסכימו למינוי באמצעות ועדת מינויים וזהו, כאשר היועצת במכתב אומרת שיהיה קשה עד בלתי אפשרי להגן על העמדה כזאת, זאת אומרת, זה כתוב במסמך מפורש של גיל לימון, שאומר שיהיה קשה עד בלתי אפשרי להגן על מינוי באמצעות ועדת מינויים, מה שהיה במינוי הקודם, ועוד בעבר גם אפילו את זה לא היה. שזה אבסורד בעיניי, שקשה להסביר אותו, אבל...
שמה זה מוכיח?
רגע, אבל היה קטע משעשע, שנציגת היועצת, כאשר השופט סולברג התחיל להקשות עליה, זאת אומרת, לא, כשאמרנו קשה עד בלתי אפשרי, לא אמרנו מניעה משפטית. עכשיו, תשמע, יש דברים שאני לא מבין, אבל עברית, אני חושב שאני די מבין. כאשר אתה אומר לממשלה, העמדה שלכם היא קשה עד בלתי אפשרית להגנה משפטית, אז אתה אומר, יש פה מניעה משפטית, אל תעשו את זה בשום פנים ואופן. אתה לא אומר, כן, זה, כשאני אומר קשה עד בלתי אפשרי, אני אומר, תשמע, עדיף שלא, זה פחות טוב. וזה סותר לגמרי גם דברים שאמרו בעל פה, הם אמרו חד משמעית, אך ורק ועדת איתור, אפשר לדון על, בדיוק על ההרכב, אם יהיה הרכב כזה או הרכב אחר, מה שהנציגת היועצת אמרה היום בבגץ, שלא אמרנו מניעה משפטית על ועדת מינויים, זה בשתי מילים, שקר וחזב. טוב, אז מה? קיבלת ברכות על ה...
האמת שכן, קיבלתי ברכות. קיבלתי...
לא עניין אותך בכלל, ויש לי הרגשה גם שאת דוקטור מינס, גם היא לא באמת התעניינה במינוי הזה של השלושה חודשים, היה פה עניין עקרוני.
התיק הנקודתי, אין לו כמעט שום חשיבות. מי יהיה יושב ראש הרשות השנייה לשלושה חודשים?
אני אגלה לך סוד, אין לי מושג מה עושה יושב ראש...
עושים קצת, זה לא חסר משמעות לחלוטין, אבל הוא לא עקרוני. אלא מה היה פה, עוד פעם, זה אותו תיק, שמלמד אותנו עוד שיעור על היהירות שאחזה במשפטנים. הרי דיברנו על היהירות הזאת אצל עמית. יש את היהירות הזאת אצל גיל לימון, ויש את היהירות הזאת אצל היועצת המשפטית לממשלה, וצריך לשים את האצבע על הדבר הזה. הם מזיקים לתפקיד שלהם.
אני חושב שאתה צודק במיליון אחוז. אני לא סס לכל התלהמות כלפי היועצת המשפטית לממשלה, בטח סביב ענייני גדעון סער, וזה בעיניי זה קשקוש. אבל אני חושב שהיא הולכת ומסלימה בעמדות שלה, ו... ממש ניתן לראות בחוש שלפעמים זה גם פשוט לא ענייני כבר. זה הופך להיות שיקולים שהם לא משפטיים, סביב ועדת חקירה.
מה שעמיחי דיבר פה. כן. על ועדת חקירה שהיא לא מוכנה להקים ועדת חקירה לדין בינלאומי, כי היא עושה ועדת חקירה ממלכתית.
עכשיו, זה לא צחוק הסיפור הזה, זה משהו ש... עלול לעלות בחיי אדם. עכשיו, אני אגיד לך, אני לא אסתיר את זה, אני חושב שגם השיקולים של נתניהו הם לא ענייניים, למה ועדת חקירה ככה ולא זה, אני אומר, אני לא חושב שיש לו נימוק טוב מדי, למה לא ועדת...
חייך, הוא לא רוצה שעמית ימנה את חברי הוועדה, זה לא נימוק ענייני, זה נימוק ענייני מאוד, אתה יכול
להסכים איתו. לא, אבל תגיד את זה, אני לא סומך על שיקול הדעת של שופט עמית. כשאתה לא אומר נימוק, אז...
הוא אומר אחרי המלחמה, כי לא אחרי המלחמה, אז הוא יסכים.
כן, וגם זה, אגב, גם את זה הוא לא אומר. הוא אומר, זה לא נושא, לא עכשיו, אי אפשר לדון בזה, ולא זה, אולי צריך... הוא לא אומר, כשאתה לא אומר את האמת, אז קשה, אבל זה לא משנה. בסוף אין שום חובה בחוק להקים ועדת חקירה. החידוש בחוק הוא שהממשלה רשאית להקים ועדת חקירה. אז להגיד, החוק מאפשר לממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית, אז ממילא חובה להקים ועדת חקירה ממלכתית, זה הרבה יותר מופלג ממה שעשה ברק בעניין פיתורי שר, כי שם, כשכתוב בחוק שחובה, שראש הממשלה רשאי לפטר שר, נו, זה ברור מאליו, ומה החידוש פה? החידוש הוא שחייבים לבחון את זה באופן של סביר, זאת אומרת, תחייב להפעיל את הסמכות מתישהו. פה, זה לא מובן מאליו שהממשלה רשאית להקים ועדת חקירה ממלכתית.
אין שום, אתה מסביר דברים כל כך מובן, הרי לא יעלה על הדעת שבית המשפט יחייב את הממשלה לקבל החלטה להקים ועדת חקירה.
אבל אני אגיד לך יותר מזה, זה לגבי המחדלים. שים בצד את העניין של המחדלים של 7 באוקטובר, ויש פה שאלה שבסוף הממשלה ממנה את מי שיבחן את המחדלים שלה. שים את זה בצד. יש פה עניין של ועדת חקירה שתבדוק את בתי המשפט הבינלאומי במלחמה. לא קשור בכלל למחדלים של נתניהו, של גלנט, של בן גביר, לא יודע של מי. לא קשור בכלל למחדלים. אומרת היועצת, כאשר אין שום ספק שאין שום חובה, וגם לא רשאי שהוא חייב.
זה מה שעמיחי כהן אמר פה. פרופסור עמיחי כהן, שמעתי אותו אצלך אומר, זה לא חייב להיות ועדת חקירה ממלכתית.
והיא אומרת, לא, זה חייב. למה זה חייב? כי היא אומרת, אתה תקים לי עכשיו ועדת בדיקה ממשלתית, גם אם זה יהיה עם נשיא בית המשפט העליון בדימוס, גם אם זה יהיה עם הפצר בדימוס, אני רואה מה אתה רוצה לעשות. אתה רוצה לחרסם ציבורית, בלגיטימציה של ועדת חקירה ממלכתית. אתה אומר, אתה תקים את זה, ועדת בדיקה ממשלתית כזאת, ואז אתה גם תהפוך את זה לוועדת בדיקה ממשלתית על כל העניינים, וזה, תשמע, איזה מנימוק משפטי זה, מה זה רלוונטי? והיא ממש, היא עושה בדיחה, ממש ממש בדיחה, וגם היא אומרת, צריך להקים ועדת חקירה אחת על הכל ביחד. עכשיו, מה זה? אנחנו שומעים באוזניות כלב נובח. זה, אני מקווה שהכלב הזה לא נושך, גם אני לא יודע איפה הוא נובח, אבל בסדר. זה, אז נחזור לענייננו.
יש פה רעה חולה.
אבל תסביר בכלל, מה ההיגיון? אתה יודע מה, אני אגיד לך אפילו יותר מזה. הוועדת בדיקה ממשלתית, שהיא זוכה לתמיכה של ארצות הברית, למשל ארצות הברית אמר, מבחינתנו אין שום בעיה, זה בסדר, אנחנו נותן לכם גב על זה, לא משנה מה הג יעשו, אנחנו איתכם. אם אתם מקימים ועדת בדיקה ממשלתית, מבחינתנו, ועדת בדיקה ממשלתית, עם משקיפים בינלאומיים, מבחינתנו זה מספיק. בכלל לא הגיעו איתם לזה שיהיה נשיא בית המשפט העליון, יהיה, ואמרו בסדר. היועצת המשפטית אומרת, לא, לא, לא. אני אומרת לכם, משפט בינלאומי זה לא יספיק. זה לא. ואז, מה, תגידי, מי שואל אותך, את מחרסמת בסמכות, בלגיטימציה, כי כשאת, היועצת המשפטית לממשלה, אומר, זה לא מספיק, אז באמת שזה לא יספיק, זה נבואה שלגמרי מגשימה את עצמה, ושמע, זה עצוב, כי אמרתי, בניגוד לתיק שעוד ידובר בו, על תיק של אדליה מינס, של באמת, על הציבור זה לא ישפיע כלום, פה זה עניין של חיי אדם, זה לא פחות מכך, ובשם המאבק הזה של נגד נתניהו, מסכנת חיי אדם.
מסכנת חיי אדם והורסת עוד פעם את האינטגריטי של תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. אני אגיד את זה שלושה משפטים קטנים. אחד, אם פרופסור מיכאי כהן אומר שוועדת בדיקה מהסוג הזה מספיקה, אני מאמין לו בעיניים עצומות, הוא מומחה גדול במשפט בינלאומי, זה מספיק. למה היועץ המשפטי לא מסכימה? פוליטיקה. כי היא רוצה להכריח את הממשלה. דרך אגב, הוגשה עתירה נגד הממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית, והיועצת המשפטית כבר הספיקה להודיע, אתה בטח שמעת, שהיא לא תייצג את הממשלה, ושהממשלה תחפש, לפחות היא הסכימה בהגינותה, שהממשלה תביא בתיק הזה ייצוג פרטי.
ושם זה מדהים, בעניין הזה, גם היא המציאה משהו שמבקר המדינה לא יכול לבדוק עניינים אסטרטגיים. ששמע, אין לזה...
זה עתירה אחרת שמתמודדת עכשיו בית המשפט.
כן, 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 שאין לזה שום מקור, שום עניין, זה גם סותר בדיקות קודמות של מבקר המדינה יוסף שפירא על צוק איתן, שהוא ממש בדק את העניינים האסטרטגיים, חוץ מזה שגם מבקר המדינה לא מתכוון לדאוג האם היה נכון להעביר כסף הקטרים, או לא נכון, גם, אני חושב שזה נושא שרלוונטי למבקר המדינה לדאוג, גם לדעתי, גם ועדת חקירה ממלכתית, זה לא רציני, שהיא תקווה אם היה נכון או לא נכון להעביר, אלא לבדוק בעיקר, לפחות מבחינת מבקר המדינה, זה לבדוק את התהליכים, האם התקיימו דיונים רציניים, האם נבחנו אופציות, האם חלופות, האם ככה, האם ככה, האם... למה זה לא סמכות של מבקר המדינה?
אם אתה שואל מה ההיגיון הפנימי בהחלטות שלה, אתה לא
רוצה. שזה אגב חוק יסוד. חוק יסוד מבקר המדינה. הוא אומר שהוא זכאי לבדוק את זה וזה וזה וזה, וכל נושא אחר שיראה לנכון. היא אומרת, כן, כל נושא אחר, חוץ מעניינים אסטרטגיים.
ששוב גם לצבא יש פה אינטרס מובהק, מובהק, לא לתת לו עכשיו לחקור, זאת אומרת, זה אפילו גוף שנוגע בדבר, אם אתה דיברת קודם איך הממשלה ממנה את הגוף שחוקר כן. אותה, איך גוף שנחקר יכול להתנגד ל, ל, לסמכות של ה...
כן, ואגב, מאוד יכול להיות שהם לא משפטית, פרקטית, מאוד יכול להיות שהעמדה של, של צהל היא נכונה.
תלוי באיזה נושא, תלוי באיזה עניין, יש עניינים שמבחינה ביטחונית אולי לא טוב כרגע,
לא, בסדר,
יש עניינים שכן.
עזוב, אני אדבר איתך אפילו באופן כללי, להגיד, כל, עכשיו להיכנס פה לעניינים, לעניינים בדיקות, זה, 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 זה יגרום לקצינים ללכת אחד נגד השני, פה, לא משנה מה. אני אומר, עקרונית, יכול להיות שמקצועית, עמדה יותר צודקת משל המבקר, אבל, אבל אתם הגוף המבוקר, הגוף המבוקר לא יכול להחליט, ושמע, זה עובר באמת בשתיקה, בטח בתקשורת ובאקדמיה, לא שמענו שמישהו פתאום מזדעק על פגיעה בחוק יסוד.
אנחנו צריכים משפטנים שאינם פוליטיקאים בכל מקום. אנחנו צריכים אנשי תקשורת שלא נותנים לפוליטיקה שלהם לעוות את הסטנדרטים המקצועיים שלהם. אנחנו צריכים אנשים עם עמוד שדרה אתי ומקצועי בכל תחום היום. הכל הושחת. על ידי המחנאות הפוליטית. אני רואה את זה אצלכם, אנשי התקשורת, שאם אתה אומר משהו נגד כבוב, אז אנחנו יודעים איפה מסווגים אותך ואיזה כינויים. ורואים את זה אצלי, שאני אומר משהו נגד היועצת המשפטית, אז גם אנחנו חייבים להחזיר איזשהו אמון בסיסי בדבר הזה. יש דבר כזה שנקרא משפטים, יש דבר כזה שנקרא תקשורת הגונה, לא הכל פוליטיקה. אבל זה, בשביל זה, שזה יקרה, צריך יותר פסקנים כמו אתמול, צריך יותר משפטנים שמסתכלים על השאלות המשפטיות בעין מקצועית, ניטרלית, ולא בעין של, את הממשלה הזאת אנחנו לא אוהבים, אז בואו נתקע להם מקלות בגלגלים. לא גבירתי, התפקיד שלך זה לא לתקוע מקלות בגלגלים של הממשלה.
אני חושב שבנקודה הזו, השופט סולברג הוא מצטיין, הוא לא ייתן לממשלה את כל מה שהיא רוצה.
אף אחד לא, אף משפטן רציני לא ייתן לממשלה את מה שהיא רוצה.
לא, אני מקווה לומר מהבחינה...
לא צריך להפחיד אותנו מזה שעכשיו...
לא, שמע, אם חוק שינוי הרכב ועדה לבחירת שופטים היה עובר בהצעה של יריב לוין, לא היינו מוצאים שם סולברגים, בסדר? היינו מוצאים שם כל מיני דמויות אחרות שאני לא רוצה לציין את שמם, להערכתי. כשאתה נותן לממשלה השליטה מוחלטת...
אנחנו נסכים על עוד 10 סולברגים. בינינו אני מוכן.
כן, אני אומר, לא היית מוצא עוד 10 סולברגים, היית מוצא עוד 10... דמויות אחרות. ולכן שהרבה דברים על הרפורמה הסכמתי לגבי השינוי הקיצוני של הרכב ועדה לבחירת שופטים, אני חושב שזה היה הצעה רעה, לא הייתה...
גם אני דרך אגב חשבתי שהרפורמה הייתה מרחיקת לכת ביותר, בטח במצטבר שהוביל את הכל כן. בבת אחת, הייתה טעות פוליטית, זה הכל נכון, אנדיאט.
כן, אבל אני אומר, אצל סולברג, בעיניי, העניין הזה שמאוד מאוד מוחשי אצלו, זה העניין ענייני, שהוא בוחן כל תיק, והוא יכול לחטוף, לא יודע מה, אצלו ביישוב באלון שבות, והוא יכול לחטוף אצל חבריו המשפטנים, ואתה יודע, פעם פה, פעם שם, ואתה מרגיש, שמה, בן אדם ענייני.
זה, לכן חוזר, אנחנו צריכים משפטנים ענייניים. זה לא שאני
חושב שאצל בן דרי נניח, אתה מכיר תיק של ירי, של חייל מג"ב, אני חושב שירה... אני חושב שבפלסטין שלא קדשים.
שלא פתחו נגדו חקירה.
לא, 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 אתה נדבר על מישהו אחרי שבן. ושם הוא, אני חושב שהוא הכפיל את העונש מ9 חודשים ל18 חודשים. אתה יודע, כל המחנה השתולל וזה. ואתה יודע, סולברג אמר, זו העמדה שלי. אני מעריך את זה, שופט שבסוף, לא, אתה יודע, דן את כל תיק בפני עצמו, ולא עושה את השיקולים הפוליטיים הלא ענייניים, וזה ביניי מה שמפריד בינו לבין השופט עמית. השופט סולברג הוא אדם דעתי מאוד צנוע, גם בדיבור שלו, גם אצל עמית, לפעמים זה נחמד, אבל הרבה פעמים זה לא נחמד, זה ציניות לא ראויה כשאתה שופט בית משפט עליון, והרבה פעמים זלזול ב... בצדדים שנובע באמת, אני כזה חכם, עכשיו אתם מבלבלים לי את המוח, ושמע, אנחנו צריכים בית משפט עליון יותר ענב, יותר צנוע, ואתה יודע מה, יכול להיות הרבה מההחלטות, שהציבור היה חי עם התוצאה הסופית, אבל הניסוחים וההתלהמויות וכל הדברים הללו, אתה סתם מייצר אנטיגוניזם. מה אתה צריך עכשיו את השופטת ברון, נניח, כשאמרה את זה שמדינת ישראל נמצאת במלחמה...
בשתי חזיתות,
החזית החיצונית והחזית הפנימית. קודם כל, מה המשפטי באמירה הזו? מה את חושבת שזה עוזר? שופט עמית עם נווה חמציצים וכל הדברים הללו. למה?
אנחנו צריכים שופטים שיהיו יותר צנועים בתפקיד שלהם, שיתבטאו יותר בזהירות. וסולברג הוא באמת דוגמה טובה, אבל גם כך בחשבון, זה לא שלסולברג אין השקפת עולם. זה לא שאין לו איזו תפיסה מה הערכים הנכונים בעיניו, אני לא מכיר, אבל אני מוכן להניח שהוא יותר ימני, והוא יותר דתי, והוא יותר כל הזה. אבל הוא יודע לעשות את ההפרדה, כשזה נחוץ, וכשזה חשוב, בין הדבר הזה, שזה השקפה הכללית שלו, לבין השאלות המשפטיות שמונחות לפניו.
טוב, עכשיו תן בכל זאת שיריים לציבור, איזה ביקורת על הממשלה.
יש לי בלי סוף ביקורת על הממשלה.
יאללה, זה לא, יאללה, זה... תן לשמאלנים שמבין מאזיננו איזה...
ממש לא.
משהו
לא,
להתבשם ממנו.
אני לא פרשן פוליטי פה, אני משפטן, אני לא בא למתוח ביקורת על הממשלה, יש לי המון ביקורת על הממשלה, לא הצבעתי בשביל הממשלה, לא הצבעתי בשביל אף אחד שיושב בממשלה, ואם אתה רוצה ממני ביקורת על הממשלה, אני אתן לך, אבל זה בכלל לא קשור.
הבחירות הבאות הם מתצביע?
נראה. הם יהיו המתמודדים, אבל אני הצבעתי בשלוש המערכות הבחירות האחרונות, הצבעתי לגנץ. לא שזה הוא כך חשוב גם, זה לא מעניין. אני לא חושב שאני אצביע בשבילו פעם נוספת, זה שהוא יצא מהממשלה, בעיניי היה, אני לא אהבתי את זה, אבל זה לא כך חשוב גם, אם יש לי ביקורת על הממשלה או אין לי ביקורת, כי מה שאנחנו מנסים להגיד פה, וזה המסר שאני רוצה שישאר, אני בא לפה כמשפטן, ויש הרבה אנשים ששכחו את זה, יש דבר כזה, יש בתוכנית הפטריוטים, כל הזמן יותם זימרי מקנית את פרופסור משה כהן אליה, אני לא יודע אם אתה רואה, הוא אומר, לא אין דבר כזה משפטים, זה הכל פוליטיקה, כי ככה זה נראה, אבל זה לא נכון, יש דבר כזה משפטים.
תסביר לי איך בית המשפט העליון אישר את האיסור של עיריית תל אביב, על קיום תפילה בהפרדה, שנה שעברה, והשנה הוא פסק ההפך. זו המציאות.
אם אתה שואל אותי, פסק הדין היה פשוט שגוי.
של שנה שעברה.
כן, זה פשוט עמדה משפטית שגויה. העמדה המשפטית שאומרת שתפילה בהפרדה היא בהכרח פגיעה בשוויון והיא אסורה, זה לא עולה בקנה אחד עם החוק פשוט. אני חושב שפסק הדין שניתן השנה,
עוד לא קראנו את הנימוקים.
עוד לא קראנו את הנימוקים, מחזיר אותנו לעמדה משפטית הרבה יותר הגיונית, שאומרת, אם ההפרדה היא וולונטרית...
עזוב, אתה עכשיו נותן לי את ה...
אז אתה שואל,
אבל איך... אבל איך יכול, אם אתה אומר, יש דבר כזה משפטים, אז איך שנה ככה ושנה ככה?
כי יש שופטים שפחות... פחות מדויקים לגבי מה המסקנה המשפטית, ויותר מכוונים לגבי מה המסקנה שהיו רוצים. הפיתוי תמיד גדול. הפיתוי לפרש את החוק כפי שמוצא חן בעיניך, הוא תמיד גדול. זה פיתוי שקיים אצל כל שופט. יש שופטים שעומדים בו יותר, ויש שופטים שעומדים בו פחות.
אבל אני אציק לך שוב, כדי בכל זאת לעשות פה איפכה מסתברה, ולהגיד מה אומר הצד השני. הוא אומר, יש משהו שברגע שאתה תוקף את בית המשפט העליון, תוקף את היועצת, פתאום יש חבורה, יש חבורה כזו. ואנשים מאוד אוהבים את זה, להיות חלק מחבורה, אתה יודע, מעגל חברתי פתאום חדש, שמאוד מאוד מלוכד, ומאוד מחבק, ודווקא מישהו שהיה במחנה השני, ופתאום רואה את האור, אז עוד יותר מועצם, ועוד יותר מוערב, ועוד יותר מוזמן, ותענה על הטענה הזאת, שאולי לא ראית את האור, אלא, אתה יודע, רצית מעגל חברתי חדש.
אין לי עדיין, עוד לא הצלחתי להשיג את המעגל החברתי הזה של המעריצים ומוחאי הכפיים, שבשבילם אני מעוות את היושר הפנימי שלי. לא, אבישי, זה לא נכון. אני נאמן לשכל הישר שלי ולשיקולים המשפטיים שלי. תמיד הייתי, שיניתי את דעתי פה ושם, זה נכון. עשית לי בית ספר באיפה הייתי פעם, איפה אני היום. אני מקווה שגם אז האמנתי במה שאני אומר, ולא אמרתי את זה בשביל... כל מיני שיקולים אחרים, וגם היום אני באמת כל הזמן משתדל, ואני חושב שאנשים רוצים את זה, וכן חשוב להם, אני לא חושב שאני מדבר רק לעצמי, כשאני אומר, אני נאמן היושרה הפנימית שלי ולחינוך המשפטי שלי וליכולת שלי לקרוא חוק ולתת תשובה לשאלה המשפטית בלי קשר לעמדה פוליטית. זה מה שאני עושה. אם זה מוצא חן בעיני אלה או בעיני אלה, זה לא מעניין אותי. נכון הוא שהיום זה יותר מוצא חן בעיני אלה. אבל גם זה לא מעניין אותי.
הבנתי אותך. טוב, מתי לאחרונה דיברת עם כבוד השופט בדימוס ברק?
מזמן. שמעתי בדימוס בעקיפין לפני כמה ימים, אבל...
מה אמר?
שאני אבוא לבקר.
אז אתה בוא לבקר, אני לא מבין מה זה הדבר הזה, למה אתה לא בוא לבקר? אני מקווה שהוא ייתן לך לראש על, על נטישת מסורת אהרון סבא.
אני לא חושב שהוא ייתן לי לראש.
יפה. טוב, אז תודה רבה לך. זה היה הפרק התשיעי של איפכא מסתברא, ששוב אני אציין שדקדוקית ארמית צריך לומר איפכא מסתברא. אני יודע שזה ריתק אותך ואת כל המאזינים שלנו, הדקדוק הארמי. אתה יודע שעשיתי בזה קורס?
כן, בארמית.
ארמית
מדוברת.
ארמית בבלית, גם ארמית גלילית.
איפה לומדים כאלה דברים?
אצל דוקטור צמח קיסר. טוב, זה היה הפרק התשיעי, תודה רבה לכל המאזנים, תמשיכו לעקוב בכל הפלטפורמות האפשריות. יחד ננצח.
אמן.
אמרת אמן, יאללה סגרנו. תודה רבה.